יום רביעי, פרשס תרומס. ראש חודש אדר א'. אנחנו מתחילים היום, רבותיי, עם עובדות נפלאות שסיפרו לאחרונה על מורן שר התורה שליטה. לפני שבועיים הבאנו כאן כמה עובדות נפלאות שהיכו הדים וגלים, והביאו איתם עוד כמה סיפורים נפלאים. כן, זה הכל ציטוט ממאמרי עינינו גל. תוך אוסף גיליונות שעל ידי צוף הוצאה לאור. אז הוא מביא פה עוד כמה סיפורים שאולי מנע מלפרסם אותם שוב מתוך השתדלות להגיע למקור הראשון. הוא מספר שבשבוע שעבר סיפור ליהודית עמד חוכם בשם המגיד מישורים, אגבי הצדיק רבי יהודה יוסף שלי, את המייסטר מופלא, שלאחרונה ניגש אל מורן שר התורה, בחור חצי דתי, שביקש ישועה. שאל אותו יוחאים קנבסקי מה השם שלו, הוא ענה לו נמרויד. כבר נודע בשערים רגישותו הרבה של מורן לשמות ולמשמעות שלהם, ויד הוא אומר לו נמרויד, מה פתאום, שאלתי אל. אז כל הנוכחים זקפו גבה, למה ראה מורן לנקוב בשם תנכי נדיר כזה? אבל לא מורן בשלו, שאלתי אל. הוא חזר הביתה, הודיע לאמא שלו שהרב אמר שמהיום קוראים לי שאלתיאל. אמא שלו אמרה לו, ממש לא מהיום, כבר בברית ככה קראנו לך. אלא שאחר כך חשבתי שזה שם ידע מיושן, אז החלפנו אותו לנמרוד, אף לא אפלא. רוב שהדבר מחודש, אז הוא אומר שהוא רצה לברר את זה אצל הרב יוסף, אבל לא ידע איך להשיג אותו. אותו יום נסע עם נהג מונית מרמות אלון, שעונה לשם שלום בורגרקר. ספרתי לו את הסיפור. אז הנהג אמר, אני אבדוק לך אם זה נכון. כי כל יום ראשון אני נוסע עם הרב יוסף בשבע בערב. טוב, התקשרתי לו ביום ראשון השבוע, והוא מיד אומר לי, וואה, חיכיתי לטלפון שלך, הסעתי את הרב יוסף, והוא אישר, שככה היה, הוא ידע את זה במקור ראשון, והוא הוסיף לי, הרב יוסף, שהוא מכיר גם את בעל המייסט של הספור המפורסם, שהתפרסם לאחרונה, על יהודי שהגיע למורן שליטה להתייעץ, לגבי אבא של שם מאוד חולה, ורוצים להוסיף לו שם. אז מורן הציע לקרוא לו אנטיוכוס. וכשהיהודית תמה על זה, אז אמר לו מורן, החשבי רואי. טוב, הבן חזר בשברון לב, אל אבא שלו, סיפור לו זו תגובה של רב חיים קנבסקי, אז אבא פרץ בבכי, והוא הודע שהוא התגייר בלי למול, כך שבעצם הוא גוי גמור. הוא עוד הוסיף. הנהג בשמו של הרב יוסף, שהוא מכיר מייסי נוסף, שפעם, אמר בקבלת קהל בחור שביקש ברכה ממורן שליטה, ומורן החזיר לו, אדרבה, אתה כהן, תברך אתה אותי. וזאת אף שהוא לא הכיר אותו מעולם, והוא סיים שאפשר לפרסם הכל בשמו. סיפור נוסף הוא מביא פה, שמע בן ישפוך, עד ראייה, שראה במו עיניו, איך שפעם בקבלת קהל ניגש יהודי תימני כבן 50 לבקש ברוך על שידוך. ואמר לו מורן תכף, קודם כל תגרש את הראשונה, אחרי זה תסע את השנייה. דברר שאלה חשב להקל בחמדר בן גרשום שעשר לצאת שתי נשים, כי לפי דייטו זה לא מחייב את קהילת בני תימן, אבל הוא לא שיער, הוא לא האמין שמורן אגר שקנבסקי יצפה, זה ברוח קודשק. יש סיפור על איזה סיפור ידוע על בחורה מבוגרת שבשבילה ביקשו ברוך הוא ממורן שליטה, והוא אמר תשובה מוזרה ביותר, מי אמר שהחתן שלה כבר נולד? טוב, כעבור שנה היא התארסה עם גר צדק שהרי הוא קטינה כשנה ילד, שהתגייר אחרי הברכה של מורן שליטה, ולא נפה מדברה בארצה. עוד מעשר יהודי שהתקשר מחוץ לארץ, יש לו משפט על מיליון דולר, הוא שאל אם מותר לו בחיי גם לקחת עורך דין. אמר, מי אמר שצריך לגשת למשפט? טוב, ישב בכלי בקדיים, ובאמת יום לפני המשפט משכו את התביעה. סיפור נוסף, לספר הגאון רבו בן רייך שליטה, חתנה של ראש שבט ליקוד, שהוא מכיר יהודי שבחרותו אהב לצלם את גדולי הדור הרבה תמונות, הזדמן פעם בשעה שקטה אל מורן הגרף קנבסקי, תפס אותו בהדשה את המצלמה בקטע נדיר ביותר, כשהוא מאכיל חתול, כנראה הוא סבר שמזה לא יצור עליו, כשרב חיים ראה שהוא מצלם אותו, אז הוא נזר פה שיפסיק לצלם, אבל הוא המשיך. ואז מורן אמר לו, חצוף, אמרתי לך להפסיק. בשלב זה הוא נבהל, הוא פתח תפילים, מי שזוכר מה שזה באמת, פתח תפילים ושרף את כל התמונות. אך אחרי הרבה שנים, כשכבר הקים בית והתברך בילדים, הגיע פעם לבית של מורן עם אחד הילדים, לפני הבר מצווה לבקש את הברכה. היה בזמן קבלת שגרתית, קבלת קהל שגרתית. רב חיים נעז במבט חודר ומיד אמר לו, אני מחפש אותה 25 שנה. אתה הבחור שצילם אותי בשעתו, רציתי לבקש ממך סליחה שכעסתי עליך. ממש פחד חודי מהעיר השחית וכוח התפיסה המביל של מורן הגרפקין. ואנחנו ממשיכים פה עם דברים נפלאים שאומר הגאון רבי שיהודה שניידר שליטה, שמתרפק בזיכרונות שלו על ההתמדה המופלאה של מורן הגראי שטיימן וצל בעילות שבת החורפיים. הוא מספר שמי חייו של מורן, שהיו שנים אותו, היו אומרים לו שיספר איזה סיפור על מורן. זה היה חושב בלב, אין לי סיפורים. יש לנו סיפור אחד ארוך, לומד ולומד ולומד. כי זה מה שראינו, זה מה שהרגשנו כל הזמן. מה משתיר מסייס חיינו. וזה כל החיים. הוא אומר אמנם שבימות השבוע, היה פחות מצוי לראות את מורן יושב לבד, עם הגמורה וחוזר, על מסכתות. שעות רבות, כיוון שהיה לו שיעורים בישיבות הקדושות. שיעורים יומיים, שיעור כלולי, וכולי וכולי. אבל בבית, בשעות לא שעות, למד קודש עם קבוצה של אברכים, נוסף לזה עשיית חסד עם הציבור, בעצה ותושייה. אבל בלילות שבת, בלילות שבת הוא אומר, בפרט בימי החורף, היו מוצאים את מורן יושב בתי מדרושס עם הסטנדר והגמורה, וככה מתנגן עם הניגון, שעות רבות רבות. אשרי אין רצו. נזכר שבאחד מילי שבת החורפיים, זה הפרשה שמויש תשנ"ז, האור קבע בישיבה הקדושה גאון ינקה, והחסר לי להשלים משהו. הוא מספר שהוא נכנס לכמה רגעים, הבית הכנסת, יחיקלה, שהייתה שם הנורה שדלקה על מצבר כל הלילה, ואז הוא רואה את מורן הרב שטיימן, יושב בשולחן מתחת לנורה, ולומד עם כזאת ותיקות נפלאה. ממש, מה זה אלוהיקים? לראות את... הוא אומר, הוא תשב בצד, ליהנות מהגן עדן, נמנע השבת וחד המחתה, וכך הוא ישב מ-12 עד סביבות השעה 3. ואז הוא קם, נעמד אלינו גם אחד, נתחיל להגיד תהילים חצי שעה. אחרי זה הלך הביתה. ובעוד שעתיים הוא כבר בדרך לשחרית. הוא סיפר פעם, שפעם הרב שטיימן סיפר לו שהוא פעם אחת ישב בקוליפונים שלמד, פתאום הוא שומע שנדלקו המזגנים, והוא נשאר בסמדרש, כי הוא חשש לצאת עד שבה הולכים פתחו את הדלת. אחת שהידה הפתיחה התכנס חום, ויגרום להפעיל את המזגנים. שנים אחרי זה הוא ראה שהוא מעמיד שעון מעורר מיוחד שבת קוידיש, מקפיץ, בלי בטריה, לשעה אחת בלילה בערך, ואז הוא הולך ללמוד בסמדרש, שיוצא פונביץ' מול הבית שלו, וחיכה לו כמו זרוכים, שהוא מבקש להניח שם ירושה בסקוידיש, והיושב ולומד, ישו לבד בסמדרש, שעות לגבי שעות. והצמדה נפלאה ולומד, לא רוצה להתקין גנרטור הבית, שני מרשתיים, עד השני המאוחרות יותר, שלא הייתה ברורה. שני שנים, תחילת שעות ישורתו, הקדושה אורכסטוירה, בקש המשגיח, רבי חזקיהו משקובסקי, ממורן לקבוע לימוד עם אחד המיוחדים של החבורה. אז חשב הרב שטיימן ואמר, הזמן היחידי שאני יכול זה לא ישב, ושאם הוא יכול לבוא בשעה 1:30 זה טוב. הכלל אומר שלא רואים את העונג יותר גדול ולשבת ליד הגמור וללמוד. אפשר להעריך ולהעריך עם מעשים אין ספור והסמוד אל המתיקוס שבלימוד יותר, שהכירנו לכולם. אבל יכלה הגילויין והם לא יש לו. כל הזמן הוא עשה תחבולה שלא אפשרו לו ללמוד. או יותר מדויק אומר שאפשרו לו כמה שפחות. למשל כשהיה נסע לארץ לצנחו, כשהיה חוזר בלילה, אירוע היום, היה אומר לך לישון. כי יודע שכשהוא ישן, לא יפנו לו, אחרי שכולם ישנו, הוא היה קם ללמוד. אבל כמה שניסיתי כל פעם לקום לזמן שהיה מתחיל ללמוד, לא הצלחתי, כי תמיד היה מקדים מאוד לקום. האדמור מנובמינסק שליטה, שירח את רבינו בבית ללילה או שניים באחד המסעות, הרגיש אחראי שלא יפריע לו. הוא דאג בלילה אחרי כנס ענק שהיה בברוקלין, שהרב שטיימן ילך לנוח. שבדעתו לי יותר גם לסמוד בו, כמותה יש הרבה לי מתעורר כדי לדאוג לו. הנה הוא קם משעה מוקדמת, היה בטוח שמורן נח עדיין. עד שהוא הציץ, ועד הדלת הוא עד משתומם כשהוא רואה שמור נשב ולומד כבר שרוי עמוק בתוך הסוגיה. כן, ככה גם כשהוא קיבל קהל בבית, הוא משתדל ללכת כמה שיותר מהר, שאולי נשאר לעמוד עד הדלת הכניסה לבית ככה במשך כמה שעות, ובאופן הזה היו אנשים מגשים ושואלים ויוצאים. אחרי כשהוא נחלש והרופא ביקש לקבל את הקהל בישיבה, אז הוא אמר להוציא את כל הכיסאות מהחדר, ויש אנשים נחלשים. כך שהרשש לא היה לו כיסאות בחדר שלמים, כי אנשים לא התעכבו. דרך בני אדם שבהם רואים כיסא מתיישבים, לוקח זמן. אבל כשנשארים לעמוד, שואלים את השאלה והולכים, וכהנה רבות, כהנה רבות. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. סיפור מופלא. שמביא הגאון רב לייזר הלוי טורק, שליטה בספרו את רוסי המלא. ספר שהוא שמע מזה תלמיד חוכם חשוב, לפני כמה שנים הוא נסע עם הבן שלו נסע עם משפחה לפארק גדול מרכז הארץ. בדרך הם נפגשו באקראי במקרה פילי שמוכיח עד היכן מגיעה ההשפעה של הצדיק על בני המקומו. באוטובוס שהם נסעו עלתה באחת התחנות אישה עם כמה ילדים קטנים, היא ביקשה מהנהג לחכות עד שיתשו את כולם ומיד תבוא לשלם. אחרי דקה, היא חוזרת הנהג בפיק ברכיים, היא מתנצלת שהיא שכחה הבית הארנק עם הכרטיסים, ועושים לו שכנראה זה קרה מרוב בהילות, מהירות, לא להפסיד את האוטובוס, אבל אין לך לשלם. היא כבר התכונה שהנהג יגיד לה לרדת. ושכאן קרה דבר בלתי צפוי. הנהג שנראה רחוק מהדעת, משמיר סבר ומצווה, יהיו בצורה נינוחה ונעימה. אין לך מה לדאוג, הוא אומר. יש מי שישלם עבורך ועבור הילדים. ועודה נדהמת מהתשובה הזאת של הנהג. הוא מוציא מהכיס הפרטי, כרטיסי רב-קו, למבוגרים, לנוער, הוא פשוט שילם בעצמו. אותו אחד מספר שהנהגה מיוחדת הזאת של נהג, ממש פימה. תבורך בנו, איך ייתכן? כנהג שנראה כמו שנראה, בקושי ניתן לשאר אם הוא שומר שבת, יתנהג בכזאת מידה של חסידות נפלאה. הוא החליט להתחקות אחרי הסוד שלו, ניגש אליו, תנה לדעת מה עומד אצלו, כמו אחרי ההנהגה המאלפת הזאת. אז השיב בפשטות שבהזדמנות מסוימת עלה בדעתו להחזיק בכיס כרטיסים כאלו שישמשו גמח, קרים דומים שאנשים שנתקעים בלי שיהיה להם כסף לנסיעה. הפנייה שלו רק גדלה. הוא חושב שנהג עושה את זה באופן חד פעמי, הוא שומע שזה נהג קבועה, אז הוא שואל אותו, תלמד אותי, אני אשמח אם תגלה לי מאיפה למדת את ההנהגות המשלועות האלה. אמר לו הנהג, תראה, אני תושב רמת השרון, והרב של העיר זה הרב יעקב אדינשטיין. הוא שאל אותו, מה, הוא המיומן של הגמח הזה? אמר, לא, לא, מה פתאום? כי אלה דעתך שאני איך להטריר את הרב בדברי פשוטים, אבל אני אגיד לך, כשרואים כזה טוב לב כמו של הרב, אי אפשר לנהוג אחרת. ואנחנו ממשיכים עם הדור פרשת השבוע, וזו יסוד רומה. יש פה דברים נפלאים, מהגוין, חמפי חושיינברג שליטה, סליחה, זכר צדיק לברכה, מהספר הנפלא, מגודלתו, מרוממתו. מספרים פה שמדי תקופו היה נעלת לטוס לחוץ לארץ לאסוף כספים, ומושגי האסמודי וניצול הזמן שלו, שמו דקדקים, הצעה כזאת, מסתובב בבתי תמכן לאורייתא הייתה בלתי אפשרי, אבל לא הברירה, הוא נאלץ לחזור חזרה לאמריקה בהמשך מדינות נוספות. אז שאם בהתחלה זה היה נראה כגזרה לא מובנת, שאדם גדול כמוהו יצטרך להסתובב על פסחי נדיבים, ולקושש פרוטה לפרוטה, כמו שאמר גאון הצדיק, שבא איזה קשר, כל שיבת כלבות כזה צליק, בדברי פרידה לאחד מראשי הישיבה זוקובנה. הוא אמר, תראה גמור בטייניס, לפני מה מוציאים את הטבל הרחוב של עיר? אמר, הוא שב בן לוי למיימרה, כלי צנוע אלינו ונתבזה בעוונתנו. אבל אחרי תקופה קצרה, רבותיי, רואה איזה תועלת צמחה לכלל ישראל בנסיעות האלה. כל המקומות שהוא הגיע, נהיה לי מגדלור, בדמות שלו, בדברי השם, בהלוכה ששאלו ממנו, בעיצו וסושיר, ואיך כל ענייני עבודת השם, חינוך הבנים. במקומות שונים היה נושא מסעות חיזוק בתי כנסת, ישיבות, בתי חינוך. מסעות שהביאו לחיזוק, עידוד עצמך בעבודת השם. אף אפשר לראות בחוש איך הסובבה השגחה העליונה יאלץ לצאת. ושורו בתפוצות ישראל הרחוקים, דוגמה לגדלות התורה בעירה. דין דברי החפץ חיים שאמר שקדוש ברוך הוא היה יכול לדאוג לשאול דרך אחרת, אבל נגזר על ראש ישיבס לגלות לכל קצרות תבל כדי לחזק את תפוצות ישראל, להראות לכולם את מציאות התורה ולזכות אותם בהחזקה שלה. האמת שמדובר בהתחלה שיעלץ לנדוד לגלות, הוא לא הסכים גם לשמוע על זה, לעזוב את הישיבה, משס חיוב, שיעורים מהסדרים הקבועים כמסמרות מטורות ולצאת לגולה. רק אחרי כמה שנים קשורה עד כמה גדול העול הכלכלי של הישיבה, הוא הסכים לצאת לחוץ לארץ, לא לפני שהוא עשה לזה הכנות. והתכונן לזה. בתוך דקה ללימוד יותר שלו, שאולי יתפגם במשהו, כתוצאה מהנסיעות הצטולים, הוא הרגיל לשלם כסף לאברכים, ובחורים שילמדו לזכותו. אחרי זה דקה לזכר ממש, הוא היה מבקש בחורים שילמדו, אז סכם את התנאים, כיוון שהיו שעות נוספות על השעות שלהם, שהם רגילים אליו אוכל ללמוד. הפרידה מהישיבה הייתה לו מאוד קשה, לפני הנסיעה הרגילים, תוך פתיחת פרידה נרגשת. היה אומר לבני הישיבה שהוא מרגיש כמו אדם שיוצא לגלות. והוא היה אומר, שאומנם בדרכי עבוד איזה שם מצאנו את הגולם כותוירי, אבל הוא לצערו, נדעת לעשות ההפך, וגולם ממקום תוירי. אבל יש דבר אחד הוא אמר שיכול לשמח אותו. אם הוא ישמע שבישיבה עולים ומטלים, לשמח אותו מאוד, והוא עושים, תדעו לכם, אני מרגיש היטב אם לומדים בישיבה הקרוי. כשאני מצליח בשליחות שלי, אני יודע שלומדים. הוא הוסיף עוד שלמרות שנים שהוא נוסע זה ימי סוף הזמן, לפעמים פחות חזקים בלימוד, אבל בכל זאת הוא מבקש שהגבירו חיילים בשקידה. באמת הישיבה היה חיזוק מיוחד, לא אחת כולה מגיח, אגב נצטיק לבדד לאפשטיין, היה מעודד ומעביר קבוצות שהתחזקו בלימוד, המשגיח עצמו שהיה רגיל ללמוד בחדר שלו מחברות את זה, אז בימים האלה הוא היה יושב בסמדרש. פעם קרה שבשעת הפרידה, אמר לו אחד האברכים שבני הישיבה התגעגעו אליו כשהוא בחוץ לארץ. רבינו פרץ בבכי, ואמר, אני מתגעגע לישיבה הרבה יותר, אבל אתם יושבים ולומדים ואני גולה לישיבה. בהזדמנות אחרת הוא ביקש ממנו אברך לי לפני נסיעה, ברכה במניין נסיעה, אמר לו, בני מכיר, עכשיו עוד יש דבר את עצמך. אני נוסע ואתה נשאר כאן בישיבה ליד דף הפרורה. יש עוד ועוד מזמנים לראות ולרוות נחת. ויש לנו פה ימי דהילולי רבו יסע, ימי דהילולי של הגאון רבו חוזנברג וצל ראש השבת סלובודקה. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו ביתד נאמן. קיץ תפשין יוד א' התבקש הגאון רבו חוזנברג וצל להגיד חבורת לתמידי הישיבה, חבורת נאמרו בית של הגאון רבו משה טיקוצ'ינסקי שהיה מוקם אז במקום בניין איפה שהיה היכל הישיבה היום. שנת חורף תפשין וגימל הוא כבר התחיל לסוף שורים בהיכל הישיבה לפני שהיה רב בן 30. שור הראשון שהוא מסר בישיבה זה היה מסכת בבא בתרא שלמדו אז. והרב שולם זצ"ל כיבד אותו בנוכחותו. אחרי השיעור הוא יפסק לשנייה, זה היה משום לשנאת תוקף למנוע החדש. הימים תיאר אחד תלמידים את אותו שיעור של ברוך, שבתחילת זמן חורף כולם חיכו לשיעור הראשון. הסקרנות הגדולה איך ינהג הגוי נצנוע ונחבא על הכלים. שהוא יעמוד למסור שיעור כמו שיעור בשיעור ראשון. נכנס, פתח בשיעור בישנו יחלים בסוגיה של נכנסו לבקר סחוילה. וככה, יחד עם ההקשבה לשיעור, התבונו תמידים בהליכותיו של מגיד שור, שעומד מול הציבור, עיניו וליבו מושפלים בתוך הספר, נכינו במאמץ מפעם לפעם להסתכל על השומעים, ואיך שמיד בתום השיעור הוא חזר לספסל בעל מתנות כאחד האדם. הבור כמובן בעל מתנות שלא ראה את הדבר מנוי כיום ביום שונה לחלוטין, היה לו אזור פשוט. הוא משוכנע שלא קרה פה שום דבר מעבר להשתלשלות מוראות. בתחילת שנת תשנ"ג נהרס הבית של המשגיח בשביל להכין תשתית לבניין היכל הישיבה הנוכחי. הבית שאמרתי בחבורת במשך שנה וחצי כבר היה קיים. לא יפה למסור חבורת, לכן הראשי אמר לי לעבור לבסמדרש. זה האזור אופני כל כך לרבו, שלא הרגיש שינוי במעמד שלו, לא אז. גם לא במשך 50 שנה שאחרי אותו מור. גם עמד אבן הפינה, שהחזוניש היה, כי הגיע התור של רבוך לצקת את היסוד, הגיש לו החזוניש תקף, תוך כדי שהוא אמר לו, תרגל להיות ראש ישיבה. כי הוא התכוון לומר לו שעליו ללמוד איך להיות, איך לקבל כבוד כראשי ולא לברוח מכל הכבוד שמיועד לו. מידך גיסא תמיד שעה מגיע לשמחות, מארץ אשר המזרח, זה היה לפלא בעיני מי שהכיר אותו. זה לא טעם את הדרך שהוא צעד בכל ימיו. בהזדמנות הוא גילה שהוא הבין שהוא לא ילך לשם, יקראו לשם ויפצירו בו, אומר לי כבר יש שיג ושיח בעיני כבוד. אז הוא אומר, זו תהיה בריחה מכבוד לעיני כל, וזה יהפוך לנושא. צריך לנסות יותר, לכן הוא הלך בפשטות למזרח. בעריכת מזן הכדאיות, הוא חושב מצא שבאופן הזה יהיה כמה שפחות כבוד. גם עובדה שידע שזה נראה מוזר, הוסיפה על ההחלטה שלנו ככה. מי שהלך ברחובות בני ברק, בין רחוב ספסמת לגבעת רוקח, ראה אורות שועד מדי יום בלי מלווה, ראשו כפוף. עיניו מושפלות, אבל ראשו. ליבו במורמים, אשר כל בסוגיות השס. הם מבקשים לנו למצוא שיעור באיזה בית הכנסת, היה מגיע להספיד, היה מגיע. גם יש שם פחות ממניין, וזה תריכה בשבילו. גם כשפשוט העם, שאלו שאלה וישיב בכן, כאילו היו אלה הרעיות בתורה שבשמחה, יצאו ליד ארון בסלובודקה. ממש, אני יכול שאלה כמו שחוב הסלבור וצומר, אני חנאי אמון שכן, יוצר בני אודם ואוב להם וקורב לידי תום המסנהג עם אלו. תקופה מסיימת שהוא הלך בשבת בבוקר לשחיס, היה עובר על פניו יהודי יקר, שהיה הולך לבית הכנסת לשירותר לפני עצמה. ראשי ואמר לו בצ'אבס, הרבה הוא שם חונך בעצמו. עיניו בקרקע, ראשו תבוז במקה של סוגיה, שמסור לה שוב יום ראשון, שהוא כלי לא שם לב, אז הוא לא שמע ממני ולא ענה. ככה קרה כמה שבתות, שהבצ'אבס נותר תולי בחלל. אותו יהודי, שהבושה לא הייתה אחת מהמידות שלו, אחרי כמה שבועות, מצא אותו, אמר לו, מדי שבת אני חולף על פני הרב, וברך אותו בצ'אבס, והרב לא עונה לי. אולי עשיתי משהו לא קשורה. רבור שראה ושמע בפעם הראשונה את אותו יהודי, שלא מוכר לו, התנצל, שהוא לא הבחין בו, מיד עמד לפעס אותו. הוא אמר לו, עכשיו תגיד עבור אותו לפרשה, והיהודי אמר, וככה בשבוע של אחריו, עוד הרבה שבועות, רבור חיה ערני, לבצ'אבס, שעוד מעט הוא ישמע, ועד היו שניים נעמדים, פעם הרשיב אומר, ועוד לא יודעים להקשיב. פעם להפך, ככה הם נפרדים, זה לישיבה, וזה לבית הכנסת שלו. כמה מתחברים הדברים להספד הנרגש שנסע על הזמור הנגראי לשטיימן זצל. בלוואה בהיכל הישיבה, שאמר בין היתר, לידוע שהראש השיב פגע באיזה אדם, אפילו בוחר טוב גם דק במשך החיים שלו. אנחנו ממשיכים סגולות וישועות בגלל לעניין הלוכה. הביאו סיפור על אברך שלמד במיר לפני כ-25 שנה, ושמע מהגר שלא שזה סד, שכשהיושבים על שולחן אחד חווים מזים, הוא נחיל למען קשר מן אחד לשני, תמץ מאוד להקפיד מזה בחדר אוכל, להדר אחרי זימון. כן, והדבר הזה זה מצווה לכול העלמה להדר, להתחיל לזימון של שלושה. ספר שורה, סייר לשמי גדולה הפרנסה, אפילו שעבור כל משתם מטפלת, כבר חיתן כמה ילדים בכבוד, הוא תולה את זה שהקפיד מצוות זימות כדין, כמו שכתוב בזעיר וברכת המזון, איזה נותיו מצויים לו. כל ימיו בכבוד, בברכת הזימון, שייכת הרי לברכת המזון. ואנחנו ממשיכים לדף רואים מבעלוכה. האם מותר לשפוך מים דרך מרזב משוסורכת לרשוסורבין? ומה הדין בקרמליס? כך, אבל עוד נושאים מעניינים, נשמע כולנו בשלוחה אחת, בשיעור מפי הרבנים הגאונים, וניר פנח ונגדל בתורה. כדרכנו, ילמד גם אנחנו, תנה הדרך לפעמים מבעל אוכל. עוד צומר שצורך לרשות הרבים, ולהפך, הסורה מדאורייתא רק בהוצאה ישירה, כגון בעבר של חפץ בידיים, או בזריקה שלו ישירות לרשות האחר. אבל הוצאה הלא ישירה, שנגרמת מכוחו של האדם, הוא כגון ששופך מה מרפסת של רשות סורכת, על דעת שזרמו מעצמה וייסוד דרך המעזר רשות הרבים, צורה רק מדרבונן והפעולה כזאת נכונה כוי חוי. כתבו הפויסקים שהוצאה כזאת מרשות דרך לרשות הרבים, סליחה, מרשות דרך לרשות היחיד, כגון מהמרפסת לחצר הבניין המשותף ולא לחצר הירואית, מותרת לכתחילה. נחלקו הראשונים בנוגע להוצאה בכוי חוי מקרמליס לרשות הרבים ולרשות הרבים. ולהפך, יש מתירים בכל אופן, ויש אומרים שרק מחוץ למקום יישוב היא מותרת. אבל בתוך מקום יישוב לא יתירו חז"ל כדי למנוע מכשול בהוצאה לכל חמושתו חדוש ותרעמת. ויש אומרים שגם לדעת המחמירים, באופן של השופך מים, כמו בדוגמה שהזכרנו, אין עניין בזה שמים יצאו לרשות הרבים, לא אכפת לו שישארו במקומם, שם אין איסור הוצאה בכוח ובכרמל, יש גם בתוך חיים. מקום פטור זה מקום ברשות הרבים שהגובה שלו שלושה טפחים לפחות, ואין בשטח שלו ארבעה על ארבעה טפחים, שלא נחשב כחלק ברשות הרבים ולא ככרמל. מנחלקו הפויסקים, אם מקום כזה נמצא בתוך קרמליס, נחשב מקום פטור, או שהוא תפל לקרמליס ונחשב כמותה. ברשות היוחיד, לכל הדעות, אין מקום כזה נחשב במקום פטור, אלא כחלק מרשות היוחיד. אבל גדר שמפרידה בין שתי חצרות, ששייכות לשני אנשים שונים, נחשב השטח שעל גבה. אם אין בו הרבה על הרבה תפוחים למקום פטור. עד כאן בעניין דפים והלוך ושנמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו ששתי ספינות שעומדות סמוך זו לזו ברשות היוחיד אסרו חז"ל לזרוק חפצים מזו לזו בשבת, אלא אם כן הן צמודות וקשורות היטב זו לזו, או שהן גבוהות 10 טפחים. נחלקו הפוסקים, יש אומרים שטעם האיסור מחשש שהספינות יתרחקנה זו מזו. יהיה ביניהם מרווח של 4 טפחים, ונמצא שהזורק מוצאים רשות היוחיד לרשות היוחיד דרך הים, שהוא קרמליס. יש אומרים, שאתה מחשש שהחפץ יפול אל הים, וירימו אותו לספינה, ויש מפרשים שהאיסור הוא רק בספינות ששייכות לשני אנשים, ומשום שכשהן לא קשורות, לא ניתן לעשות ערב חצר אז בנת. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר במה שלמדנו, חליבה אסורה בשבת מדאורייתא משום איסור מפרק, שזה תולדו של מלאכת דש. בכלל זה, אסורה שאיבת חלב אם, וכמובן מותר לקנות בשבת, אבל אסור לאישה לקלח מהחלב שלה לתוך כלי, בשביל לתת זה לתינוק פלישתו. אישה שמצטערת מעודף חלב, מותר לה לקלח את החלב לאיבוד, כמו שתקלחן לתוך כלי שיש בו חומר שפוגם את החלב, או לתוך כיור, שפתח הניקוז פתוח, הרשית גם להשתמש בשביל זה במשיבה ידנית. באופן שהיא לא יכולה לשוב לאיבוד, יש להתיר לשוב לתוך כלי מעט מעט, באופן שלא תצטבר בפעם אחת כמות שיש בה יותר מכדרוגרת, שזה 15 מיליליטר לדעה המחמירה. דף היום מתלמוד בבלי, מדוע היה חבל על בן עזאי? מה מגיע עד לרקיע? ומה הדינו של אדם שבלט טבעת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים. נוכל לשמוע, נלמד היום מסכת חולין דף עין א', ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 נוכל לשמוע את השמות של הרבנים הגאונים ולגדול בתורה. ולקראת סיום רבותיי, מדור הנפלא חפצים בחיים, הרגים מאיתנו לא חפצים בחיים. אז בואו, תצטרפו ללימוד היומי, הלימוד הנפלא בסבר חפץ חיים. בסעיפים שנלמד היום, אנחנו למדים על עוד עסים שעלולים מספר לשנורי לעבור במקרים מסוימים. אם מספר לשנורי על כהן ומגנה אותו בפניו, אז הוא עובר על וקידשתי. בבורום הסופי מציינים שמדברי החפץ חיים משמע שזה חיוב מדאורייתא, ככה גם כתוב פסקים נוספים. אמנם, יש דעות שזה חיוב דרבנן והפסוק הוא אסמכתא. יש גם דעות נוספות שבזמננו שלא בקיאים ביחסי כהן, לא מקפידים כל כך בחיוב הזה. אמנם יש נברוך כתב שמכל מקום, ודאי צריך לזה לכתחילה, ככה גם כתבו עוד הכהנים. שוק זה הכי צחוק, כבר אגרח כנף כשליט. שלא מצאנו דין קימה ועידור בפני כהן. ולי בספר עידור כהנים, שמה שהגב את שבין העם לפני כהנים, כשהם הולכים לדוכן, רק משום עמיד לפני איזה מצווה, ולא משום הקידה שלו. איזה שני זה מדבר על אחיו הגדול, או על בעל אמו, על אש הסוביב. הוא מגנה אותם בפניהם, הוא עובר על מתווסת של כיבוד, כי אחיו לחבר אותם מתרבה מהמילה אס. כל שכן אם הוא סכן לאבא ואמא ממש, שוודאי עובר על אס של כיבוד אביהם. ומלבד זה, עובר גם על אורו, מת לאבא ואמא. לגבי החיוב לכבד אח גדול, מביאים הביאור מוסוף במחלוקת הפוסקים. האם החיוב הוא דווקא בבחור, או גם בגדול האחים, בכל אח גדול. מהרמב"ן משהו שהחיוב רק בבחור, יש סוברים בדעתו שהחיוב גם בגדול האחים. גם לדעה הזו, את האחות הבחירה לא חייבת לכבד בגדול האחים שצייר ממנה. ככה דעת הגשגשי. לדעה הזו כתב גם בשוט שהוא סיודו, אחרי נדמה אורך השולחון. ואילו החידון בברקויסיף הביא בשם הארי הקדוש, שחרו בכל אח שגדול ממנו, כך כתבו אח של סייפר, הקדוש אורנור. דעת הגיר שלא השיב שבני ספרד חייבים לנהוג הדעה הזאת, ולכן הרואי בני אשכנז לנהוג. ואילו דעת הגמר הניסים קרלית, שבעיקר הדין החיוב הוא רק בגדול האחים, אבל מדעת דרך אחרת, שאינן לכבד כל אחד שגדול ממנו. האם חומה לכבד אחות גדולה, אז הפסחית שובה כתוב, כתב בשם משהו סנקד, שיש בזה רק דין דרך אחרת, שלא ידבר בפני מי שגדול ממנו. ואילו החידה, החידה ברקיסט, ברקיסט כתב, שחייב, שכן כתב בהגרוס, את שובל בשם החכם. עד כאן בעניין המדוע חפש עם החיים. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. היום זה היור צד של אבן עזרא, רבינו אברום ברב מאיר. בעל אבן עזרא, הוא מביא על הפסוק, כל ימי אני רעים וטוב לב משתה תמיד, שהוא אומר, מי שיש לו עוני הלב, הוא כועס תמיד ואין עוני כמוהו. מה זה טוב לב? שהוא לא כועס מהר, הוא לא שם דאגה ליבו. משתה תמיד, אז זה יועיל לו, הוא הולך שמח תמיד, כאילו אוכל ושתה כל היום. שתדל רבותה להתרחק מאוד מהכעס, נזכה לחיים מאושרים ורגועים. ובכלל, הבוא לתר מסיים מאוד, והשם היא בעזרנו. עד כאן דברנו להם רבותיי. של כולנו המשך יום נפלא. חודש טוב, חודש טוב, חודש שמח. שנכנס צד הרבה ובשמחו. הרבה הצלחה ובכל טוב צל.